Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
שלום וברוכים הבאים ל-Re Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדיסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
בוקר טוב יוסי. אני רוני גורן, סטודנטית ליזמות ומנהל עסקים, ואני שמחה לארח איתך היום את אשכול נבו. אשכול שלום.
אהלן, איזה נעים וכיף ומעודד להיות בפודקאסט שכולו חיוביות, יזמות וראייה שאפשר לשנות. אני כבר נהיה לי טוב רק מעצם זה שאנחנו כאן.
תודה אשכול, גם לנו. אז אשכול, אנחנו נציג אותך בקצרה, נשאל כמה שאלות היכרות וחימום, ואז נצלול פנימה לרעיון שבמרכז השיחה שלנו. נשמע טוב?
נשמע מעולה.
אוקיי, אז שוב. היום אנחנו מארחים את אשכול נבו, אחד הסופרים הבולטים, האהובים והמשפיעים בישראל ובעולם. אשכול הוא מחברם של רבי מחר כמו ארבעה בתים וגעגוע, משאלה אחת ימינה, נוילנד, שלוש קומות, לב רעב, הרעיון האחרון ועוד רבים, ספרים שתורגמו ליותר מ-12 שפות, נמכרו במיליוני עותקים וזכו בפרסים ספרותיים רבים בארץ ובעולם. הכתיבה שלו מתוארת כמאפנטת על ידי הניו יורק טיימס, והוא נחשב לאחד הקולות המרכזיים שמתארים את החברה הישראלית על המורכבות, היחסים והסדקים שבה.
מעבר לכתיבה, אשכול הוא גם יזם חברתי. מייסד סדנאות הבית, בית הספר לכתיבה מהבולטים בישראל, שמכשיר דור חדש של יוצרים ומקדם דרך הספרות ערכים של הקשבה וסובלנות. בנוסף, הוא גם כותב טורים בעיתונות בארץ ובעולם, תסריטים, מחזות ושירים. אשכול הוא אב לשלוש בנות ומתגורר ברעננה.
אוקיי.
עד כאן נכון.
תיאור נכון?
כן.
אוקיי. אז בואו נתחיל עם איזושהי היכרות וחימום קל. אם תוכל, תספר לנו משהו על עצמך, אולי משהו משעשע, מרגש, מפתיע, משהו שאנשים לא יודעים, תחת הכותרת, את זה לא תמצאו בוויקיפדיה.
אז אני חושב שאחד מהנאות החיים הגדולות ביותר, שאני מכיר, זה לשנרקל, ואני בדיוק בא אליכם אחרי שקניתי את התרסיס, יש תרסיס חדש, שאפשר לשים על המסכה לפני שנכנסים לצלול בריף, ואז אין עדים.
אוי, אני רוצה כזה.
תקשיב, זה משנה חיים. זה גם מטאפורה יפה. זאת אומרת, אין עדים. אתה רואה צלול, אתה רואה נקי. זה תרסיס שעולה 30 שקלים, והוא שינה את כל חוויית השנרקול שלי, אז אני עכשיו מצויד בתרסיס, וערוך לשנרקול הבא. יש משהו, לא משנה כמה פעמים אני עושה את זה, ברגע הזה שאתה חותך את קו המים, נכנס ומגלה שיש את העולם הזה של הדגים והאלמוגים שחיכה לך. הם עדיין שם, החברים מפעם, אז אני כזה מתרגש לקראת המפגש איתם.
אוקיי, תודה רבה, מעניין מאוד. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה שלנו, שהיא שאלה קטנה וגדולה בו זמנית. מה שלומך? וכשאני שואל את זה, אני מתכוון לא רק כרגע, אלא כרגע בראיית השנים האלה, האחרונות שאנחנו עוברים במדינה, שנים כל כך סוערות, מאתגרות, וגם צריך לומר, קשות מאוד. איך אתה?
כן, אתה שואל את זה אחרי, ביום של שלוש אזעקות כבר, משהו כזה, שלוש, ארבע אזעקות. אני חושב שיש איזה שינוי, זה גם מתחבר למיזם שנדבר עליו, או לרעיון לשינוי שנדבר עליו. אני חושב שמשהו השתנה באופן שבו אני תופס את המקום שלי ומה אני יכול לעשות בחברה שאני חלק ממנה. וזה התחיל ממש מהיום הראשון של המלחמה. התחילו להגיע בקשות. בקשות שנגעו גם לזה שאני סופר, אבל גם בזה שאני מורה לכתיבה, שגם על זה נדבר בהמשך. והבקשות הגיעו בכל מיני מקומות שאף פעם לא הגיעו לפני כן. מילואימניקים על גבול הצפון שרוצים שאני אבוא, לקרוא להם סיפור. כמובן שאני אומר כן. פצועים במחלקה אורתופדית בבית לוינשטיין שרוצים שאני אבוא לעשות להם סדנת כתיבה. כמובן שאני אומר כן. וככה זה נמשך, זה כבר שלוש שנים. לפני יומיים עשיתי זום למתנדבים של איראן שביקשו שיעודדו אותם. זאת אומרת, אנשים שמעודדים אנשים אחרים זקוקים לעידוד.
כן.
אז מצאתי את עצמי באיזשהו סיבוב מוזר, כי אתה יודע, אנחנו באמת תחומי פה, והלימודים שלי, הלימודים האקדמיים שלי היו פסיכולוגיה בכלל. אני למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה. והחלטתי לא להיות פסיכולוג. זה היה, חשבתי שאני רוצה להיות סופר. והנה, אחרי סיבוב של 30 שנה, חזרתי בשלוש שנים האחרונות להיות מעין סופר תרפיסט. זאת אומרת, כל הזמן במגע עם אנשים שיש להם כאב. אז עכשיו, מצד אחד זה המון כאב להכיל, ומצד שני זה גם נותן תחושה של משמעות.
כן.
זאת אומרת, האדם מחפש משמעות, כמו שויקטור פרנקל לימד אותנו, ואני חושב שבשלוש שנים האלה אני מרגיש שאני מצליח למצוא משמעות. זאת אומרת, מה שמחזיק אותי בתקופה הזאת, ובגלל זה שאתה שואל אותי מה שלומי, אז אני לא מיואש ואפילו לא מדוחדך. זאת אומרת, אני ממש קם בבוקר בהרגשה שמה שיש לי להציע, הוא רלוונטי לתקופה באיזשהו אופן. ואז זה ככה, זה שלומי בכמה משפטים.
אוקיי, תודה רבה. גם על התשובה וגם על מה שאתה עושה. רוני.
אני יודעת שפרסמת לאחרונה ספר ילדים חדש, ושעומד להתפרסם לך רומן חדש בקרוב. תוכל לספר לנו עליהם משהו?
כן, אז קודם כל ספר ילדים, אני אספר לך שההשקה שלו הייתה במקלט. זה היה מאוד, זה היה מאוד יזמי, אבל היזמות לא הייתה שלי, כי היזמות הייתה של זוהר, הבן של השכנים, או בן 8. נתתי את עוד ספר מתנה לפני שהתחילה המלחמה, ובהזקה לא הראשונה, בהזקה השנייה, שהוא כבר קרלטנו שזה הולך להיות שגרה, אז זוהר אמר לי, בוא קרא לי את הספר. אז אמרתי לו, זוהר, אני מוכן לקרוא לך את הספר, אבל אתה גם תקרא. אז בעצם הסיטואציה הייתה שהוא מקריא כמה שורות, הוא בראשית קריאה כזה, הוא בן 8-7, אני מקריא כמה שורות, וכל המקלט מקשיב. זה האמא והסבתא והשכנים, וכולם מקשיבים. וזו הייתה הפעם ראשונה שקראתי את ישמיהו, זה שם הספר, הפעם ראשונה שקראתי את ישמיהו בפומבי, ואתה גם יכול להרגיש איך הוא עובד על קהל. זאת אומרת, עכשיו, זה היה מצחיק, כי בעצם, בגלל שהוא קורא לאט עדיין, אז היינו מספיקים בעשר דקות של ההזקה, שני עמודים. ואז אנחנו אומרים לכל הקהל, המשך יבוא, כעבור כמה שעות, יורדים עוד שני עמודים, וככה סיימנו בתוך, נגיד, חמש הזקות, סיימנו את הספר, ומאז אני כל הזמן מקריא אותו לילדים, ודווקא באיזשהו אופן בתקופה הזאת, בגלל שהזום מאוד פעיל, אז יש אפשרות לקרוא להרבה ילדים בבת אחת. זאת אומרת, אם אני, בפיזי, אם הייתי מביא 190 ילדים, שזה מה שהספרייה הלאומית הביאה למפגש איתי, אז היה מאוד קשה לנהל מפגש עם 190 ילדים בפיזי. בזום זה עובד מעולה. והם כותבים, והם שולחים לבבות, אז כן, יש מיהו יצא, וזה ספר שמדבר על היכולת להגיע להסכמים, מתוך אמפתיה ונדיבות, והוא יוצא דווקא בתקופת מלחמה, וזה באיזשהו אופן דווקא בחזק, אני חושב, את המשמעות שלו. אז אני לא תכננתי שככה זה יהיה, ניסיתי שספר ילדים יצא אחרי המלחמה, קצת קשה פה לתכנן לאחרי המלחמה, כשהמלחמה כל הזמן מתמשכת. אבל איכשהו בדיעבד, למרות שזה לא היה לפי התכנון, אני חושב שזה שהוא יצא בתקופה הזאת, אני מדמיין הורים וילדים יושבים עם הספר, ואני מדמיין את התחושה הזאת בסוף הקריאה, שאפשר להבין את הצד השני, אפשר להגיע איתו להסכמות, אפשר למצוא בחנה משותף, אפשר ללמוד שפה של מישהו שהוא שונה ממך, וזה עושה לי טוב. עושה לי טוב לחשוב שהורים וילדים עכשיו דווקא עם הספר הזה. אז זה הספר ילדים. על הספר המבוגרים, אני עוד לא יכול לדבר, כי זה דבר ידוע בקרב סופרים, שזה מביא מזל רע לדבר על ספרים שעוד לא יצאו. אבל הוא יוצא ביוני, והוא גם נובע מתוך החוויה של השנים האחרונות. ספר שיש בו הרבה מאוד מסעות. אנשים נמצאים הרבה בתנועה, אולי דווקא בגלל שהיינו לא בתנועה ולא התאפשר לנו להיות בתנועה. אז ספר כולו איזה אנרגיה של מסע ממש. אז זה מה שאני יכול להגיד בינתיים.
סקרנת.
מדהים.
בדיוק התייעצתי עם הבת שלי, האמצעית עם יערה, שאתה מכיר, ואמרתי לה, אני רוצה להוציא את הספר מבוגרים אחרי המלחמה. אני מרגיש שזה ספר נכון לאחרי המלחמה. אז אני אמרתי, אבא, תשמע, אוי, אי אפשר לעשות, אתה לא יכול לחכות בארץ לאחרי המלחמה, כי אתה יכול לנסות לתכנן, כמו שראית בספר ילדים, וזה לא יצא בדיוק איך שתכננת, אז אני עוד מתלבט לגבי זה. נכון לעכשיו, יוני, יצא הספר.
כן, לשים ביומנים, יוני 2026.
כן, ואני חושב, אני יורשה לי עוד משפט, מה שהתחלנו איתו, זאת אומרת, כל המפגשים האלה, משפחות שכולות, סיפורים של חיילים שהתגלגלו אליי, אני חושב שבאיזשהו אופן, תהליך היצירה הוא מאוד מסתורי. אתה לא תמיד יכול לפענח מאיפה הסיפור נולד. אבל נדמה לי, ואפילו נתתי לזה ביטוי בדף תודות, נדמה לי שחלק מהסיפורים האמיתיים שפגשתי בשנים האלה, דרך הסדנאות ודרך מפגשים עם משפחות, איכשהו זה התגלגל לתוך הכתיבה. זה כבר הפך לסיפור, אבל זה ספר שיש בו גם הרבה חיבור למה שקרה בשנים האחרונות, וגם לאנשים ספציפיים שהכרתי, ולמשפחות ספציפיות שהכרתי. אז זהו, יותר מזה אני לא יכול להגיד. אבל הוא, כן, הוא נחצב מעומק הלב. מזמן לא היה לי ספר שהרגשתי שאני כל כך, כאילו הלב על השולחן לגמרי. אז אני גם מחכה לזה, גם קצת חושש מזה, ונראה מה יקרה ביוני.
אני גם מחכה לזה.
אז אם כבר מדברים על תהליך היצירה, בוא תיקח אותנו רגע צעד אחורה. ביום יום שלך, איך התהליך הזה נראה? כשיש לך רעיון חדש לסיפור, לספר, מה אתה עושה איתו?
אז זה באמת מתחיל מרעיון. והשורשים של הרעיון יכולים להיות מאוד 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 מעשיים. זאת אומרת, יש מיהו התחיל מזה, שיערה שהייתה אז קטנטונת, וממש השאירה שתי נעליים מחוץ לבית. למה השאיר אותה מחוץ לבית? כי הם היו מלואות בבוץ. למה הם היו מלואות בבוץ? כי טיילנו, היינו בטיול. אז השאיר אותם מחוץ לבית, ואז כדי שהם התייבשו. ולמחרת פתחנו את הדלת, ובמקום שתי נעליים, רק נעל אחת. ובזווית עין, אנחנו רואים חתול רץ עם הנעל של יערה לתוך השיחים. אנחנו רצים אחריו, והחתול יותר מהיר מאיתנו, ויערה אומרת לי, בוא נדבר איתו, בוא נגיע לאיזו הבנה. הוא אומר, אני לא יודע, חתולית. וככה בעצם נולד הספר. אני חושב על הסיפורים בספר החדש, אני אספר עוד משהו שקשור לבנות שלי, אני רואה שהכל איכשהו מתחבר אליהם. לפני משהו כמו, זה שנה וחצי כבר, חזרתי הביתה, והדלת הייתה נעולה. לא רק נעולה במנעול התחתון, אלא גם נעולה במנעול העליון.
הבריח.
המנעול העליון נפתח רק מבפנים. הבת הבכורה שלי, אז חיילת, נעלה במנעול העליון, מתוך איזה נראה לי חרדת התקופה גם, והתחושה הזאת צריך לגונן על עצמנו כל הזמן, והלכה לישון. ואת הבת הגדולה שלי אי אפשר להעיר. אני מתקשר אליה, לא עונה. דופק על הדלת, לא עונה. חוץ ממנה אין אף אחד בבית. כולם היו רחוקים מאוד במקום אחר. אחת בלילה, שתיים בלילה. אני שולח וואטסאפים לחברים. ער? ערה? שתיים בלילה, אף אחד לא ער. אני קולט שאין לי לאן ללכת. זאת אומרת, זה לילה לבן. אין. עד שהיא לא תתעורר, אין לי לאן ללכת. זאת אומרת, אני יכול כמובן לנסוע למרחקים ארוכים ולחזור, אבל בייסיקלי אני צריך למצוא מה אני עושה בלילה הזה, וככה נולד סיפור. זאת אומרת, מה שקרה במציאות היה מינורי למדי, אבל האופציות שנפתחות בפני מישהו שביתו נעול, תחשבו גם על הדימוי הזה, שאין לנו בית בשלוש שנים האחרונות, אנחנו כל הזמן מחפשים את תחושת הבית. מה יכול לקרות למישהו? תחשבו על עצמכם, אם עכשיו הלילה תחזרו, ואתם לא יכולים להיכנס. יוסי, אתה לא יכול להיכנס.
קרה לנו, כן.
מה עשית?
הלכנו לישון אצל אחות של אשתי, נזרקנו שם באיזה פינה.
דפקתם על הדלת?
כן.
אצל ענת?
כן.
אז זהו. אז האופציה של לישון אצל אח שלי חלפה בראשי, אבל אני אומר, 3 בבוקר, נדפוק לו על הדלת בחיפה, יש מצב שהוא גם לא יענה. אז זהו, אז ככה לא לציפור, כי הסיפור אצלי מתחיל ממשהו שקורה בדרך כלל, ואז הוא עובר למה יכול לקרות. זאת אומרת, הגבר בסיפור הוא כבר לא אני, יש לו סיפור חיים אחר, והוא מגיע לבית קפה שפתוח כל הלילה, ושם, משם מתחיל הסיפור. אז ככה זה הרבה פעמים מתחיל אצלי. נולד מאיזו מחשבה שמה שקרה הוא מעניין, אבל מה שיכול לקרות יותר מעניין.
אז בעצם כן יש לזה איזשהו קשר למציאות, וזה לא עכשיו מדע בדיוני, חלום שחלמת.
לא, אני לא שר הטבעות והארי פוטר וזה, אבל גם שר הטבעות בעומק שלו קשור למלחמת העולם השנייה, וגם הארי פוטר, אם קוראים אותו בפעם השישית, אז בסוף הוא נוגע בדברים שהם כנראה בלב של היוצרת שלו. זאת אומרת, והדרך שלה לספר את זה היה דרך בית ספר לקוסמים.
כן, זה מקשר אותי לשאלה הבאה שלי על סדנאות הבית, המיזם שלך, הפרויקט שלך. אבל אני רוצה לומר רגע, בהתייחס למה שעכשיו ענית לרוני, על איך נולד הסיפור, אני מלמד את הסטודנטים שלנו ליזמות, שהמילה הנרדפת ליזמות היא כנראה הזדמנויות. היזמים הם אלה שמזהים הזדמנויות בכל דבר. הם מזהים הזדמנות בטכנולוגיה חדשה, הם מזהים הזדמנות באתגר או בעיה לא פתורה, הם מזהים הזדמנות בשינוי רגולטורי, הם מזהים הזדמנות בכל דבר. אז למעשה, אני רגע מקשר למה שאתה אומר, אני אומר, אתה מסתכל על העולם, וכל מיני דברים שקורים או יכלו לקרות, או
הם
כמו הזדמנות לסיפור.
ממש, ואגב, זה לרוב כישלונות.
כן.
זה לרוב...
כי הם יוצרים דרמה.
כן.
שזה המנוע ל...
אם אני הולך, אתן דוגמה לעוד סיפור אחד, ואז כן. אני אלך לסדנאות הבית. אם אני הולך לחדר בריחה עם הבנות שלי, וידעתי שזה ייגמר בבכי, אני לא רציתי ללכת. וזה כמובן, באמת, נגמר בזה שאני לא מצליח לעזור בכלום. אנחנו נתקעים בחדר בריחה, צריך לחלץ אותנו, פייסקו, מבוכה מול הבנות שלי. תוך כדי זה שזה קורה, אני אומר...
סיפור.
אחלה סיפור.
לגמרי.
אחלה סיפור.
לגמרי.
אז זהו, כן.
אז מה שרציתי לשאול, לומר כך, במובן מסוים בעיניי, אתה יזם? פעמיים. פעם אחת, כי אני חושב שכל סופר הוא יזם, וכל ספר הוא מיזם. יש המון הקבלה, אז במובן הזה אתה לא סתם יזם, אתה יזם סדרתי, אבל אתה גם יזם בפועל בפרויקט יזמי, שזה סדנאות הבית, בית הספר לכתיבה, אני חושב מהידועים והמצליחים בישראל. תוכל קצת לספר עליו, על מה זה סדנאות הבית, ואולי עוד קשר ליזמות. אצלנו, בבית ספר ליזמות, אחת השאלות שעולות, גם מקרב מועמדים ללימודים, ואחר כך אולי אפילו תוך כדי הלימודים, זה האם אפשר בכלל ללמוד להיות יזם. אני מניח שאנשים שואלים את זה גם על סופר. כי ביזמות אומרים, אתה רוצה להיות יזם, לך תיזום. אל תלמד, תיזום. ואותו דבר עם סופרים. אתה רוצה להיות סופר, לך תכתוב. אל תלמד. עכשיו, אני דיקן של בית ספר ליזמות, אני מאמין שיש הרבה מה ללמוד, לא הכל. וההתנסות היא קריטית, אבל צריך גם ללמוד עקרונות מסוימים. מה קורה בסדנאות הבית? מה זה ומה לומדים שם?
אז בוא נלך שלב שלב. כן. אני יכול לדבר על זה שעות. תעצרו אותי כשתרצו לעבור לשאלה הבאה, כי זה באמת בדמי, בנפשי, זה תשוקה גדולה שלי בחיים ללמד כתיבה. זה מתחיל מזה שאני בעצמי גדלתי בסדנאות כתיבה. זאת אומרת, הכתיבה שלי התחילה בסדנה של הסופרת יעל עדיה. לפני 20 ו... זה כבר כמעט 30 שנה. ובלי הסדנה של יעל עדיה, שהייתה בבית פרטי עם עוד איזה 7-8 אנשים, אני לא הייתי מתחיל לכתוב סיפורים.
וואו.
ואז המשכתי, בגלל שראיתי שהסדנה והמסגרת עובדת לי, אז המשכתי לעוד סדנאות, והלכתי לסדנה של עמוס עוז, ולסדנה של חיים באר, ולסדנה של נורית זרחי, וכל סדנה כזאת תרמה לי משהו, ולאט לאט, ככה גם תוך כדי זה שאני כותב, וגם מפרסם את הספר הראשון שלי, חשבתי לעצמי ש... אני גם רוצה, זאת אומרת, אני רוצה ללמד, והשותפה שלי, אורית גידלי, שיחד איתה בעצם הקמנו את הסדנה הראשונה. הסדנה הראשונה נפתחה לפני 25 שנה, והרעיון שלנו היה איך אנחנו נבדל את עצמנו, איך נבלוט ביחס למתחרים. הרי בקושי מישהו קנה את הספר הראשון שלי, לא עוד אפילו לא היה ספר. אמרנו, מה אנחנו נביא לשדה הזה שאף אחד לא הביא? אנחנו נהפוך את השיעור עצמו. זאת אומרת, השיעור עצמו, המפגש של סדנת הכתיבה, שעד אותה נקודה בזמן, זאת אומרת, לפני 25 שנה, סדנאות כתיבה זה היה, אם הייתם רואים חדר של סדנאות כתיבה, זה היה אנשים קוראים טקסט, כל השאר מקשיבים, ואז יש איזשהו משוב מלומד של המשתתפים ושל המנחה. אנחנו אמרנו, אוקיי, חדש, אצלנו במפגש זה לא רק יהיה פסיבי ויושבים ומקרים, יהיה תרגילי כתיבה. אנחנו נביא מוזיקה, אנחנו נביא אומנים אחרים, אנחנו נביא גירויים בלתי פוסקים שיגרמו לאנשים לרצות ליצור. את השיעור עצמו להפוך לחוויה יצירתית. ועם זה התחלנו בעצם. ולסדנה הראשונה באו 10 אנשים שמתוכם 7 שילמו, ו3 די הכרחנו להשתתף כדי שיהיה לנו מניין. הסדנה השנייה, המקום שבו פתח לסדנה הראשונה, פיתר אותנו, ואז נאלצנו למצוא פתרון, כי לא היה לנו מקום לעשות את הסדנה, אז אמרנו, טוב, אולי אחד מהמשתתפים יסכים לארח את זה בבית שלו. והייתה איזו בחורה, נעמה, אני זוכר את השם שלה, נעמה סודק, אמרה, אני ארח את זה בבית שלי. ואז הסדנה השנייה התקיימה בבית, ואז זה הפך כבר לעיקרון, עושים סדנאות בבתים, ככה התקיימנו במשך שנים.
ומשם גם השם, סדנאות הבית?
גם סדנאות הבית, בגלל שזה היה בבית. וזו הייתה הפאזה הראשונה. הפאזה הראשונה הייתה שכמעט של 12 שנה, שאנחנו מלמדים סדנאות בסקייל מאוד קטן, 4 סדנאות בשנה, 60 תלמידים, ולאט לאט אנחנו שמים לב שבסדנאות, חוץ מאשר לפתח כתיבה, זה גם כמובן קשור למיזם שנדבר עליו בהמשך, קוראים עוד דברים. זאת אומרת, זה לא רק שאנשים כותבים שירים, סיפורים, משכללים את הקול הכותב שלהם, קורה משהו נוסף, שאותו לא צפינו. והוא קשור לאלמנטים היותר אנושיים של המפגש בקבוצה. קשור לזה שאנשים לומדים להכיר אחד את השני מעבר לתוויות. זאת אומרת, גם אם באים משבטים אחרים של החברה הישראלית, הם לומדים שבעצם רב המשותף על השונה ביניהם. זה קשור לזה שכשאתה כותב, אתה חייב להיות אמפתי. אתה חייב להיות אמפתי לדמויות שלך, ואז אתה לומד להיות אמפתי באופן כללי. זה קשור להקשבה. אם הזכרת הקשבה בהקשר של ישמיהו, זה קשור ליכולת להקשיב, כי אתה צריך לשבת בכיתה ולהקשיב לטקסטים של אנשים אחרים. ואנחנו לאט לאט רואים שבעצם יש המון ערך מוסף לסדנאות האלה, שהוא ערך אנושי והוא גם ערך חברתי. עכשיו, בגלל שהיינו בסקייל מאוד קטן, בסך הכל 60 איש בשנה, אז באיזושהי נקודה, שנינו הרגשנו. אם יש לזה משמעות חברתית, אז אולי צריך לעשות את זה בסקייל יותר גדול. ואז באמת היה המהלך של לפתוח את הבית ספר, זה היה ב-2014, זה ממש יזמות חברתית. אני חשבתי על השאלה שלך, מה הייתה ההכשרה שלי כדי לעשות את זה? אני חושב שהשנים שעבדתי במשרדי פרסום, כשהייתי במשרדי פרסום, חשבתי לעצמי שאני רק רוצה ללכת משם, ואני רוצה לכתוב את הדברים שלי, ומה פתאום לעשות פרסומות לבנקים ולבמבה. בדיעבד, לראות איך מקימים משרד פרסום מאפס. אני, משרד פרסום שעבדתי בו עד לחונסקי, התחלנו עם 4 עובדים, וכשאני פרשתי מהמשרד, הם היו 120.
וואו.
לראות איך מישהו מקים משהו מאפס, זה היה... רובן אדלר, אייל חומסקי ואורי לברון, המנהל הקריאיטיבי, הם הקימו את זה מ-4 אנשים והפכו את זה ל... אני חושב שזה לימד אותי המון על איך מקימים.
כן.
ואז באמת הקמנו את סדנאות הבית. היום זה גם הבית ספר לכתיבה הכי גדול בארץ, והוא גם עמותה. והעמותה, שזה תהליך שעשינו בשנים האחרונות, זה כדי שבאמת המיקוד יהיה לא בהישרדות כלכלית, אלא בלקדם את הערכים שלנו, שזה סובלנות ואמפתיה וקשב וחיבור בין חלקים של החברה הישראלית. וזה קורה היום. אם פעם היינו מצליחים לגעת ב-60 איש בשנה, היום אנחנו נוגעים באלפים.
בשנה?
באלפים בשנה. וואו. זאת אומרת, יש יותר מ-140 סדנאות, ויש אירועים חד פעמיים, ויש זומים עם מאות משתתפים. זה מפעל ארצי שנתמך מכל מיני מקומות, ואנחנו מסבסדים גם סדנאות בפריפריה. אנשים משלמים מעט מאוד כסף כדי לעשות סדנה סופר מקצועית, כי למדנו איך לסבסד את זה. אז זה מפעל רציני. אני היום כבר לא מנהל אותו בפועל, אבל אני כזה מסתכל מהצד וגאה במי שמנהל, וגם גאה בזה שזה קיים. וגם שואב מזה המון השראה לדברים, למיזמים הבאים.
אני רוצה להתייחס עם משהו אישי, אם אני יכול, ותדייק אותי אם זה לא נשמע לך. אני השתתפתי בסדנה שלך לפני 4 שנים, אחר כך עשיתי עוד כמה סדנות כתיבה, כי זה פשוט עניין אותי. עוד תועלת שלי צמחה מזה, זה, ואני מתחבר למה שאמרת על הנושא האנושי, הבין-אישי והחברתי, הייתה שהיה לי פעם בשבוע, 3-4 שעות, שבהן אני הייתי אני, ולא אף תפקיד חברתי שלי. כי בדרך כלל אתה מסתובב, אתה יודע, אתה בגילי, אתה אבא, אתה עובד באיזשהו מקום, אז אתה, במקרה שלי, אני מרצה, אני מנהל אקדמי, אני פה, אני שם. ופתאום היו לי כמה שעות שהייתי, פשוט אני. ובאיזשהו מובן, זה עזר לי גם להתחבר לאחרים. כי כשאני בשייכות הקבוצתית שלי, אני מתחבר לקבוצות שאליהן אני שייך הרבה יותר חזק, ופחות לקבוצות שאני לא שייך אליהן. אבל כשאני פשוט, הבן אדם שאני, לי זה הקל על החיבור לאנשים שהם שונים ממני. אז אני לא יודע אם זה מה שהתכוונת בין השאר, אבל לי זה היה מאוד חזק.
מאוד, אתה יכול לראות בסדנה אחת יושבת שופטת בדימוס. עכשיו, יש עליה פאסון. במפגש הראשון והשני, היא יושבת עם הפאסון של שופטת בדימוס, ליד סטודנטית שזכתה בתחרות של בין תחומי לסיפורים קצרים, ולכן...
רייכמן, אני מבקש שלא יזרקו אותנו מרדיו רייכמן.
ולכן קיבלה זכות להשתתף בסדנה, והן יושבות אחת ליד השנייה, ואיפשהו באזור השיעור השלישי, אתה נותן להם תרגיל של עבודה משותפת, ומסתבר שהן עובדות מעולה ביחד. זאת אומרת, יש איזה סיור מוכין מעולה, שדווקא קורה בין השתיים האלה.
אישה צעירה בשנות ה-20, ושופטת כנראה שנות ה-60.
כנראה שנות ה-60-70. ופתאום הן מתחילות להחליף טקסטים אחת עם השנייה, בלי קשר לתרגיל, כי הן גם מגלות שהן קוראות טוב אחת את השנייה, ונהיה החיבור הזה, שהוא בין גילאי במקרה הזה. אבל יכול להיות גם חיבור בין... יש לנו גם תלמידים חרדים, לבין הייתה, אלא זה סצנה שעולה לי עכשיו בראש. דלת עוד בדויה יושבת ליד נון עוד בדויה. דלת היא חרדית ממודיעין אלית, ונון היא ערבייה מיפו, והם שתיהם כותבות ביחד את זיכרונות הילדות של הבית שלה ושל הבית שלה.
וואו.
וכאילו דברות אחת עם השנייה. אז כן, אז כאלה דברים קורים, וכן, אני זוכר את הסדנה שלך. זה גם הסדנה שהתחלפנו מלעבוד בבתים ללעבוד במקום קבוע.
כן, שלי עוד הייתה בבית.
נכון, כן, זה היה ממש הסדנה האחרונה.
כן. אוקיי, אז בואו נצלול לרעיון שבלב הפודקאסט הזה. כאמור, אנחנו בפודקאסט שלנו מנסים למצוא פתרונות ישימים, אמיתיים, ספציפיים, לכל מיני בעיות ואתגרים. ואם זה בסדר, אני אשמח להתחיל מהבעיה. איזה כן. בעיה זיהית שאתה רוצה לפתור? אחר כך נדבר על הפתרון.
חייבים להתחיל מהבעיה. כן. זאת אומרת, אז הבעיה היא, אני חושב, כל הזמן מדברים על חוסן, נכון? זה מין מילה כזאת.
חוסן.
חוסן, כן. כן. אתה מרגיש
Resilience.
חוסן. Resilience. כן. ואני חושב שמתחת לחוסן, שאנחנו נדרשים לו, קוראים תהליכים אחרים. ואני מרגיש אותם, אני מרגיש אותם כשאני נפגש עם אנשים, אני מרגיש אותם בתוך ביתי שלי, ואני מרגיש אותם כשאני מסתכל על החברה הישראלית ככה בשנים האחרונות. אני חושב שהבעיה שאני מזהה, היא קשורה לפירמידת הצרכים של מאסלו. נעשה רגע בשלושה משפטים, לא יודע אם עדיין מלמדים אותה
בטח, מה זה?
באקדמיה.
מבוא לפסיכולוגיה.
אז כן, אז בפירמידת הצרכים של מאסלו, אומרת, אני באמת אסכם את זה הכי פשוט, כשאתה תרוד בהישרדות פיזית, כמו למשל לרוץ למקלט, או בהישרדות של כלכלית, כמו האם אני יכול לשים אוכל על השולחן של המשפחה שלי, שזה מצב שבו חלק גדול מהחברה שלנו נתונה בשלוש שנים האחרונות. האם החייל שלי יחזור מעזה, יחזור מלבנון, מה שלמה, מה עובר עליו? כשאתה עסוק בשאלות האלה, אתה לא יכול לעלות בפירמידה ולחשוב על מישהו אחר בצורה אמפתית, לדמיין. לדמיין מציאות אחרת מלבד המציאות שבה אתה נמצא. אז אני חושב שלוש הבעיות שאני מזהה זה, אחת, הפסקנו לדמיין, ואני רואה את זה מאוד חזק אצל הבנות שלי. הן לא מסוגלות לדמיין מציאות שבה לא תהיה מלחמה. כרגע נראה להם מצב קיומי. אז הפסקנו לדמיין כחברה, הפסקנו להיות אמפתיים, זאת אומרת, אפס אמפתיה למי ששונה מאיתנו, ולא רק למי ששונה מאיתנו כי הוא לא יהודי, אלא גם בתוך החברה שלנו, אפס אמפתיה למי ששונה מאיתנו. רגע, בעיה שלישית, הייתה לי בעיה שלישית, אני בטוח. אמפתיה. וכן, וכיתוב. זאת אומרת, התחושה הזאת שאני, מי שאני לא מסכים איתו הוא האויב שלי, ואני לא יכול לשבת איתו באותו חדר, וזה באיזשהו אופן המלחמה שאולי בהתחלה היה נדמה שהיא מטפלת בזה, או עוזרת לה לתחושת אחדות, אני חושב שזה כבר לא קיים. זאת אומרת, נהיה עוד יותר כיתוב ממה שהיה קודם, ורשתות חברתיות רק תורמות לזה, אז יש לנו גם חוסר יכולת לדמיין, וגם חוסר באמפתיה, וגם כיתוב חברתי, וחוסר יכולת להגיע למחנה המשותף שבינינו. זה מה שאני מרגיש. עכשיו, איפה אני חושב הוא ניגש לאיך אפשר לפתור את זה?
כן, זאת השאלה הבאה, אז פשוט תמשיך.
אז אני אומר, אם תיארתי לכם את התהליך שסדנאות הבית התפתחו, זאת אומרת, היה לנו סדנה אחת, 4 פעמים בשנה, 60 איש. עברנו עכשיו למודל של אלפי אנשים, אבל זה עדיין מודל מאוד מאוד מוגבל. זאת אומרת, בסך הכל כמות האנשים שאנחנו צריכים להשפיע עליה בשנה בסדנות הבית, היא קטנה לצערי. זאת אומרת, זה עדיין, אני לא מרגיש שאנחנו מצליחים להשפיע על החברה. זה מאוד נעים לחשוב שאנחנו נוגעים בהרבה אנשים, אבל זה לא, אני לא מרגיש שאנחנו מצליחים להשפיע על החברה. אז המחשבה שלי אומרת, זה צריך להיות בסקייל לאומי. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שכתיבה היא משהו שמקדם אמפתיה, ומקדם קשב, ומקדם סובלנות, אז בוא נעבוד עם זה בסקייל לאומי. עכשיו, אני אוסיף לזה עוד משהו לפני שנפתח רגע את המודל.
כן.
זה מתחבר גם למה ששאלת אותי בהתחלה. החוויה שלי בשלוש שנים האחרונות היא כזו. כל חדר שאני נכנס אליו, וזה לא משנה אם אנשים כתבו בעבר או לא, ואם יש להם נטייה לכתיבה אפילו או לא, כשעובדים עם כתיבה, ויש מחברת ויש עת, זה קורה. הסיפורים יוצאים, האמפתיה נוצרת, והלב נפתח. בין אם זה, נתן שלוש דוגמאות משלושה עולמות מאוד שונים, מפונים, בעיקר בפונות, מכפר עזה, במלון בשפעים, שכל אחת מהם עברה את הטראומה שלה, סדנת כתיבה, עובד. חבר'ה שירדו עכשיו מספינה של חיל הים, הם בהפוגה של כמה ימים, אמא שלהם מארגנת להם סדנת כתיבה, אף אחד מהם לא כתב, אף אחד מכל הסדנה.
לוחמים?
כן, אף אחד לא כתב בחייו, כותבים ביחד את תרגילים מאוד מאוד פשוטים, מתאימים גם לאנשים שלא כתבו אף פעם, עובד. זאת אומרת, נגמרת סדנה והם מרגישים שהם הבינו אחד את השני, ראו אחד את השני כמו שהם לא ראו אחד את השני אף פעם. אחים שקולים. אולי הסדנה הכי קשה שהייתה לי בשלוש שנים האחרונות. אתה נכנס לחדר שכולו כאב. בתוך החדר הזה יש כאב של אחים שקולים שזה אתה שחלו את האח שלהם, ויש כאב של אנשים שמיום כיפור עדיין עושים את האובדן של האח שלהם. יש גם בתוך החדר שונות בין סוגי הכאב, ואיך אתה מיישב בין סוגי הכאב. אתה נכנס לחדר הזה, אתה נותן להם לכתוב, ובסוף הסדנה משהו קרה. זאת אומרת, הם הצליחו לבטא את עצמם, הם הצליחו גם... זה את הסדנה ממש מטלטלת, כי אני ממש הרגשתי בתחילת המפגש אלה שזה טרי, אלה של חרבות ברזל, הם קשה להם עם אלה של יום כיפור. הם לא באותו מקום רגשי. ובסוף המפגש, בגלל שהם עבדו ביחד, והם הקשיבו אחד לשני, נוצר איזו יכולת באמת להיות סובלני לזה שמישהו שונה ממך גם בתוך הניואנס הזה של השכול. אז אני אומר, כל חדר שנכנסתי אליו זה עובד.
איך אתה מודל, סליחה שקטעתי אותך, איך אתה מודל את היכולת הזאת בעצם אחר כך? כן. איך אתה אומר, וואי, יש פה עכשיו יותר הבנה ואחלה.
אז זהו, זה קודם כל צריך
לצדקת. ואני גם אהיה חצוב ואת פרץ, כי נראה לי שזה קשור לשאלה. אם אני מבין נכון, זה לאו דווקא סדנאות כתיבה כדי להיות כותב פרופשיונל, כן, מקצועי, שהופך להיות סופר, אלא זה כתיבה כמיומנות שמחברת אותך כן. לעצמך ודרך עצמך לאחר.
לגמרי, זה תודה על החידוד הזה, כי זה יכול לקרות גם בתוך כיתה בתיכון שלומדת תושבה, זו סצנה שפשוט ראיתי אותה בעיניים, חלק מהעבודה בסדנאות הבית, ראיתי מורה לתושבה נותנת לתלמידים באמצע שיעור, תרגיל כתיבה שהיה קשור לנושא של החומר, תרגיל כתיבה היה כתיבה אישית, ולא במטרה להפוך אותם לסופרים, כן. ולא במטרה שמישהו יזכה באיזה תחרות ציפורים של בית הספר, במטרה לחבר אותם רגשית למה שלומדים. וזה היה מדהים, כי עד אותו רגע בשיעור, בבית ספר במודיעין, זה היה הפרעת קשב כיתתית, כאילו כולם לא היו מרוכזים, ברגע שהם התחילו לכתוב, וזה נהיה אישי, והיא ביקשה מהם לדבר על מה שהם מרגישים מול הנושא שהם דנו בו. נהיה שקט בכיתה, והם הצליחו גם להקשיב יותר טוב. עכשיו, השאלה שלך היא מאוד חשובה. איך מודדים הצלחה של דבר כזה? לא פיתחנו עדיין את כלי המדידה. זאת אומרת, וזה לגמרי לגמרי מכירותים, פרויקטים מהסוג הזה, פרויקטים חברתיים, הנושא של איך מודדים הצלחה, הוא יעלה באיזשהו שלב. אם אנחנו הולכים עכשיו לסקייל לאומי, ומפתחים תוכנית לאומית שקשורה בחינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי, גם בבתי ספר וגם במכללות, נדבר על, וגם במכינות. זאת אומרת, תוכנית לאומית, שאומרת, כתיבה זה כלי, ואני מכשיר עכשיו גם את המורים, וגם את המרצים, וגם את מנהלי המכללות, אני סדנאות הבית, מכשיר אותם, גם איך לתת תרגיל כתיבה, גם איך למשב, שזה גם נורא חשוב, איך אתה, מישהו כתב טקסט, הוא מקריא אותו, זה פעם ראשונה שהוא כתב בחיים, הוא לא בטוח בכלל בעברית שלו, ובניסוח שלו, איך אתה נותן לו פידבק, שיכבד אותו, שיגדל אותו. אז אם אני חושב על זה בסקייל לאומי, אז הרי לא נוכל להכשיר את כולם, אני צריך להכשיר את מי שבסופו של דבר יהיה זה שיעביר את התרגילים. אז
מודל שנקרא בחינוך train the trainer.
Train the trainer, כן.
מאמן את המאמנים.
לגמרי. אז יש לנו, אני לא מדבר לגמרי בתיאוריה, עשינו ניסוי כזה במשרד החינוך, לפני 10 שנים, עשינו במרכזי פסגה, וזו הייתה הצלחה מאוד גדולה. הסיבה שזה לא המשיך, ואגב, שם כן הייתה מדידה של האם הם באמת השתמשו בתרגילים שלנו, שלימדנו, והעברנו לה סדנה שנועדה להכשיר אותם, ונועדה להראות להם מה זה סדנה, וכן מדדו אחרי זה, האם האם זה הצליח במובן של האם הם לקחו את זה הלאה לתוך הכיתה, והתשובה הייתה בענק כן, והסיבה שהפרויקט לא המשיך הייתה פוליטית לחלוטין. אז אנחנו שמים את הפוליטיקה בצד בפודקאסט הזה, ואני אומר, ברמה הלאומית, אני יודע שזה עובד, אני יודע שזה יכול לעשות שינוי, ועכשיו צריך למצוא את המנגנון שיפעיל את זה, והוא גם לא מנגנון מאוד מסובך, כי בסופו של דבר אנשים עוברים הכשרות במדינת כן. ישראל, זה יכול להיות הכשרה, היום יש המון הכשרות שקשורות בנושאי דת, אז אנחנו נעשה הכשרה שנוגעת באיך כתיבה, איך אתה מכניס כתיבה לחדר, ומה היא יכולה לחולל. זה בגדול המיזם.
אז רוני, למעשה ענינו כבר על חלק מהשאלות שכתבנו לנו תוך כדי.
אבל תשאלו, זה עוזר לי לפתח את זה גם.
אני אגיד, תראו, אני בפודקאסט הזה, יש לנו כמה מטרות, שכבות על שכבות. אחת, זה לשמוע את הרעיונות עצמם, ואולי ככה גם לדחוף אותן לקרות. אני גם מקווה שנצליח לחבר לרעיונות שאנחנו שומעים פה, למשל עכשיו הרעיון שלך, לחבר להם איזשהו צ'מפיון. כי בסוף מה שאנחנו רואים במחקר ובפרקטיקה על יזמות וחדשנות, דברים לא קורים. אם אין מישהו שמרים את הדגל ואומר, אחריי.
כן.
אז אני כבר, תוך כדי שאתה מדבר, חושב בזירה שאני מכירה, אקדמית, מי הפרופסורים, ספציפית יש פרופסורית אחת שאני חושב עליה פה ברייכמן, שאפשר לחבר אותה לזה, יכול להיות שהיא יכולה דרך גרנט מחקרי לבנות בהתחלה כמחקר, ואז גם למדוד, כמו שרוני כאן הציע, כן. גם להריץ, ואז יהיה עוד רמה של הפיילוט שכבר עשיתם, אז עשיתם בשמונה מרכזים, אולי זה יהיה בשמונים מרכזים, ואחר כך זה אפשר יהיה להגדיל את זה, וגם אני מניח שאפשר יהיה למצוא לזה תקציב מהמדינה או מתורמים, אז זה נשמע מעולה.
אני בעניין של להיות עין צ'אמפיון, ובעניין של לקדם את זה, אני חושב ש... זה אפשרי, אני חושב שחלק ממה שאתם מנסים לעשות בפודקאסט הזה, זה רעיונות שאפשר לבצע אותם, לא שאין להעביר. זה אפשרי, זה אפשרי, זה לא תקציבים גדולים, כי בסופו של דבר סדנת כתיבה, לעומת נגיד להפיק סרט או לעשות סדרת טלוויזיה, התקציבים נמוכים. אני צריך בשביל סדנה להכשיר מורים, אוקיי? נגיד אני רוצה 15 מורים בסדנה, אני צריך חדר, ואני צריך שקט קצת. זאת אומרת, שזה לא יהיה ליד שיעור זומבה.
כן.
לא צריך יותר מזה. ומחברות וקצת עתים, למרות שאנשים לפעמים באים עם הלפטופים. אבל...
שאגב, מה אתה חושב על זה?
בכיף. אני גם כותב בלפטופ. אני בלי הכפתור של אנדו לא הייתי כותב ספרים. אני כותב בלפטופ, וגזור הדבק זה חלק משגרת היום שלי. אבל לפעמים, נגיד, שאני מגיע למקומות עבודה, עכשיו עשיתי סדנה בחברת הייטק, ואני רוצה לקחת אותם למסע רגשי, זה גם הייתה הבקשה, ביקשו ממני לעשות סדנאות לחנוכה, זה היה לפני המלחמה, שעסקו בצד המואר של הדברים. ורציתי לקחת אותם לאיזשהו מסע מהכאב אל העושר. ואני יודע שהם עובדים עם מחשבים כל היום, אז בכוונה ביקשתי שהסדנה תהיה בלי מחשבים. זאת אומרת, כשהם יגיעו לחדר, יהיו מחברות ויהיו עתים, יניחו בצד טלפונים, יניחו מחשבים, ויתחברו לצד הרגשי דרך האצבעות, כי בסופו של דבר, החיבור דרך האצבעות הכותבות הוא, 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 הוא גופני, הוא ממש חושי.
גם שיהיו נוכחים בלי הסחות דעת.
כן, אז שם זה היה ממש חשוב. זאת אומרת, ממש ראיתי איך הם מצליחים לי, זה היה שעתיים, סדנה של שעתיים באמצע יום עבודה, ראיתי שהעובדה שזה לא בטלפון ובלפטופ מאוד שחררה אותה מהשכות ומהעבודה, ובאמת התמסרו לתהליך. זה היה מרתק, זה גם כיף, זה אנשים צעירים. זה כיף לעבוד עם אנשים יצירתיים וצעירים.
כן, תוך כדי שדיברת קודם על התהליך ואיך זה קורה והסדנאות, אז עלתה לי שאלה, אבל אז נזכרתי בפודקאסט שהקשבתי לו אתמול, ושם הייתה תשובה. אני חשבתי על זה שבעידן ה-AI אנחנו מוצפים בטקסטים, נכון? רק תגיד לו מילה. לאיזושהי פלטפורמה שאתה רוצה, לא עולה, והצ'אט או הג'מיני או קלוד ייתנו לך מאות מילים. ואז חשבתי על זה שאתמול שמעתי איזשהו פודקאסט, וציטטו שם מישהו, סליחה שאני לא זוכר את מי, שאמר, בעידן הזה אנחנו מוצפים באינפורמיישן, אבל צמאים לוויזדם. וחשבתי על זה שאולי מה שאתה מתאר זה איזשהו חיפוש אחר הוויזדם. כן, כל אחד בתוך עצמו ובטקסטים של האחרים, זה משהו שאתה מתחבר אליו?
גם wisdom וגם מגע אישי, כי בסופו של דבר, פעם תלמיד שלנו עשה לנו תרגיל, והביא לקבוצה טקסט שנכתב על ידי AI, בלי לספר לקבוצה שזה טקסט שנכתב על ידי AI. לנו הוא אמר את זה דקה לפני שהמשוב הקבוצתי התחיל, כבר היה מאוחר מדי לעצור את זה.
וואו.
אמרנו, אוקיי, יש פה ניסוי. בואו נראה מה, איך הקבוצה תגיב. לא אמרנו להם, והתנהל משוב כהלכתו, כמו שאתה מכיר כן. מהסדנה, התחילו בדברים הטובים, תמיד אצלנו מתחילים מהדברים הטובים, ואז עברו לביקורת, והמילה שחזרה, שוב ושוב, בביקורת על הטקסט שנכתב על ידי AI, הייתה שחסר בו לב. וואו. זאת אומרת, ונדמה לי שמעבר לוויזדום יש גם את ה-heart, כן. soul, את הדבר הזה ש-AI לא יכול, הוא לא יכול לעשות. אני חושב שקל לי מאוד היום לזהות טקסטים שנכתבים על ידי AI, יש להם ריח של AI, ואני חושב שבהפוך על הפוך זה הולך להגביר את הצורך שלנו בטקסטים שמגיעים מהלב כדי להיכנס אל הלב. ואנחנו נהיה זקוקים לזה נואשות אחרי יום שלם שנחשפנו לטקסטים שנכתבו על ידי רובוט.
כן. אוקיי, אז אנחנו נשאל את השאלה האחרונה. כמו שהיה נפלא ואני יכול להמשיך איתך עוד שעות רבות, אני בטוח שגם האחרונית.
בא לי עכשיו להתחיל לקוצת מפה ולהתחיל ליישם את המיזם.
אל תדאג, אנחנו...
ממש חשק.
אנחנו נדחוף את זה קדימה. אז השאלה שלי היא, למרות המורכבות שיש במדינה ובחברה, שגם התייחסנו אליה כאן, ברור מאז השבעה באוקטובר והמלחמה עם איראן, אבל גם לפני כן, היו פה שנים לא קלות. חלק מזה אתה גם מתייחס לזה בספרים שלך, בספר החדש, בספרים אחרים. אז למרות כל המורכבות והקושי והאתגרים, וגם טרגדיות, מה נותן לך תקווה ואופטימיות לגבי המדינה והחברה בישראל?
קודם כל, אני אתחיל מלספר על הבת הגדולה שלי שנתקעה במזרח כשהתחילה המלחמה הזאת, ונורא רצתה לחזור. ואמרתי לה, מותק, מה כאילו צ'ארי? פיליפינים, תאילנד, מרה, אצלנו טילים, לא, אבא, אתה חייב לעזור לי למצוא טיסה, לא היו טיסות, ואני חייבת לחזור, אבל למה אתה רוצה לחזור? מה העניין? ואז היא אמרה משהו מאוד יפה, אמרה, מעבר לכל הנימוקים של המשפחה והחבר והעבודה, היא אמרה, עייפתי מלנדוד, אני כל לילה באיזו אכסניה אחרת, ואני רוצה להגיע הביתה כבר. ובסוף, אני חושב, זה הבית שלי, זה הבית שלה, זה הבית שלי, אין לי בית אחר. אני אפילו לא יכול לדמיין את עצמי חי יותר מכמה חודשים במקום אחר, כמה שקשה פה. העברית היא הבית שלי. אני לא יכול לחיות לא בעברית. בשבעה באוקטובר הייתי באיטליה, ולקח זמן עד שהצלחנו למצוא טיסה לחזור, ואלה היו ימים מאוד לא נעימים. כי כל מי שסביבי, כולל התלמידים שלי בבית הספר לכתיבה באיטליה, לא הבין אותי. הם לא הבינו מה עובר עליי. ניסיתי להסביר להם, וניסיתי להעביר להם את זה בכלים שלי, באמצעות סיפורים ומילים. זה לא... הם לא הבינו אותי, והתהלכתי במתחושה של זרות וניקור מול כל מי שפגשתי באיטליה באותם ימים, וממש רציתי לחזור. ושוב, אנשים מארץ אמרו לי, מה יש לך לחזור? מה? תשאר באיטליה, כאילו, מה? למה אתה ככה ממהר? סיוט פה. ורציתי לחזור. זה בית. זה בית עם כל המורכבות ועם כל הקושי ועם כל הכאב ועם כל זה שלפעמים בא לך לברוח מהבית, זה בית, זה הבית היחיד שיש לי, ובהקשר של הפודקאסט שלכם, אני חושב שאני רוצה לקחת חלק בעיצוב העתיד של הבית הזה, אני רוצה שנחזור לחלום ונחזור להאמין שאפשר לשנות פה, אני חושב שזה אפשרי, ואני רוצה להיות חלק מהעניין הזה, אני לא רוצה לעמוד מבחוץ ולהגיד, זה לא מה שהיה פעם, או אני לא, האנשים האלה שם, אני לא מתחל... לא, אני לא, אני חלק, אני חלק מזה, זה הדרך שבה גדלתי, אני רוצה להיות חלק מזה, ולהשפיע כמה שאני יכול להשפיע, וליזום מה שאני יכול ליזום, והלוואי שאני אפגש עוד פעם בעוד כמה שנים בפודקאסט ההמשך, שבודק מה קרה למיזמים. ונגיד, כן, הצלחנו להרים משהו שבאמת נגע בהרבה מאוד אנשים ועשה שינוי.
אוקיי, יופי. אז רוני, תודה לך.
תודה רבה, יוסי.
אשכול, תודה לך. תודה על הזמן היקר שלך ועל המילים היפות והחכמות שלך, גם בספרים וגם היום בפודקאסט. זהו, אז אנחנו היינו ריזרל, וניפגש בפרק הבא.